Tranquility Base here. The Eagle has landed.
עושים היסטוריה עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה. פרק מספר 160, 28 במרץ 2015. הצונמי שהציל חלום על ספינות אדמה. הפרק בחסות פיינל, מובילה עולמית בתחום המסחר האלגוריתמי, המגייסת מהנדסים, מפתחי תוכנה, מתמטיקאים ופיזיקאים, בעלי יכולות אנליטיות גבוהות ומחשבה יצירתית. וגם בחסות מדולה, חברת השמה בתחום ההייטק, ששמה דגש על ההתאמה הטובה ביותר בין התפקיד למועמד והמועמד לתפקיד. וגם בחסות אודיו אנג'ן, המציעה רמקולים ומגברים מותאמים במיוחד להאזנה ממחשב או מקורות דיגיטליים אחרים, באיכות מקצועית ובמחיר שפוי. פרטים נוספים והנחה מיוחדת למאזיני עושים היסטוריה בהמשך. דמיינו לעצמכם את הסצנה הבאה. הקבלן ששכרתם כדי שיבנה את ביתכם, סיים את העבודה ולוקח אתכם לסיבוב בבית החדש. תשמעו, הוא אומר לכם, הקירות קצת עקומים, התקרה גם היא בזווית, אבל לא משהו רציני. אם ירד גשם חזק, יכול להיות שיהיו נזילות פה ושם, ושימו עין על הביוב כדי שלא יעלה עד דותם. אבל חוץ מזה באמת, בובה של בית. איך הייתם מגיבים? אני חושב שאני יכול לנחש. בניית בית היא אולי הפרויקט הגדול ביותר שרוב האנשים ייקחו על עצמם במשך חייהם. מדובר בהשקעה אדירה של זמן, כסף ומאמץ. והבחירות, כל כך הרבה בחירות קשות. אני מכיר אנשים שבילו שבועות בהתחבטויות על צבע הבלטות בשירותים, והתייסרו סביב הדילמה שבין קירות בצבע לבן קרם ולבן שמנת. קבלן שימסור בית חדש במצב היום שכזה? בוא נאמר שאני מכיר יסודות רדיואקטיביים אקזוטיים מאוד, בעלי תוחלת חיים ארוכה יותר מתוחלת החיים של אותו הקבלן. גיבור פרק זה הוא אדריכל שנתבע על ידי הרשויות מספר פעמים, ורישיונו המקצועי אפילו נשלל בעקבות רשלנות שיש מי שכינו אותה רשלנות פושעת. חלק לא מבוטל מלקוחותיו, זכו לקבל בתים חדשים שהיו פחות או יותר במצב שתיארתי, אולי אפילו גרוע יותר. ובכל זאת, לא רק שלא ניסו לחנוק את אותו אדריכל, יש אלה ביניהם שמעריצים אותו ורואים בו כסוג של נביא. מייקל ריינולדס נולד ב-1945 בקנטקי שבארצות הברית. הוא למד אדריכלות באוניברסיטת סינסינטי, ואת הסטאז' עשה בחברת אדריכלים יוקרתית בלונדון. אבל לניסיון המעשי שהוא צבר במהלך העבודה, הייתה דווקא השפעה הפוכה מכפי שהוא ציפה. ריינולדס גילה שהמקצוע שבחר אינו כה זוהר ומעניין כפי שקיווה. העבודה היומיומית במשרד שיממה אותו, והתכנונים שנתבקש לעשות היו סטנדרטים וחסרי השראה. שבועיים בלבד מהרגע שהחל לעבוד, החליט ריינולדס להתפטר. הוא הפסיק את הלימודים, עלה על אופנוע ושם פעמיו לאפריקה. לאחר הטיול הארוך החליט לשוב ללימודים ולסיים את התואר, אבל היה לו ברור שהאדריכלות רגילה היא לא הסגנון שלו. תכנון מבנים גדולים ומרשימים לא עניין אותו, וכסף לא עשה לו את זה. הוא חיפש מטרה בעלת משמעות ערכית ומוסרית, מטרה שתאפשר לו לרתום את מה שהוא למד באוניברסיטה לטובת האנושות כולה. בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20 הלכה וגברה בארצות הברית המודעות לחשיבות השמירה על איכות הסביבה. אנשים רבים החלו לגלות עניין במצב יערות הגשם של האמזונס ובעלי החיים באפריקה, וגם כלי התקשורת החלו להעניק משקל רב יותר לנושאים סביבתיים ולהעלות כתבות ותחקירים שעסקו בהשפעות השליליות של זיהום סביבתי וניצול קלוקל של משאבים מתכלים. הערכים שעמדו בבסיס אותה תנועה ירוקה קסמו מאוד לריינולדס. שתי כתבות טלוויזיה ספציפיות השפיעו עליו במיוחד. הראשונה הייתה כתבה שסיפרה על קריטת יערות מופרזת בצפון מערב ארצות הברית והשפעתה שלילית על רמות הפחמן הדו-חמצני באזור. השנייה הייתה כתבה שעסקה בכמות הגדולות של פחיות שתייה שלכלכו וזיהמו את רחובות הערים הגדולות. שתי הכתבות הללו התחברו במוחו של ריינולדס לרעיון בלתי שגרתי. אביו של ריינולדס היה אוגר כפייתי. במרתף שמתחת לבית שמר ריינולדס האב אלפי צנצנות זכוכית ריקות, קופסאות וקרטוני חלב. כששאל אותו מייקל הצעיר מדוע הוא שומר את האריזות הריקות האלה, לא הייתה לאביו תשובה ברורה. משהו בתוכו אמר לו, טענב, שלהשליך את האריזות הריקות יהיה בזבוז משווע, ושאולי יום אחד יימצא בהן שימוש. כשהיה ילד, ראה ריינולדס במנהג המוזר הזה לא יותר מאשר סוג של אספנות כפייתית. אבל כשהחל להתעניין בנושאי איכות הסביבה וצפה בכתבות בטלוויזיה, הבין בפעם הראשונה את המקור לתחושות של אביו. ייצור פחיות שתייה הוא תהליך שצורך אנרגיה וחומרי גלם. אנרגיה וחומרי גלם שהולכים לאיבוד כשמשליחים את הפחיות אחרי שמשתמשים בהן פעם אחת בלבד. לא חבל? ציטוט. היה לי את ההיגיון הזה שאמר, אוקיי, אם משמידים המון עצים ללבנות מהם בתים, ופחיות בירה ריקות נערמות ברחובות בכבישים המהירים, למה שלא נבנה בתים מפחיות בירה? זה הגיוני. סוף ציטוט. ריינולדס לא רק חשב, הוא גם עשה. בשנת 1972 הוא אסף פחיות שתייה ריקות ונעזר בהן כדי לבנות מספר בתים שני חדרים צמודי קרקע לא רחוק מהעיר טאוס שמדינת ניו מקסיקו. בתים ייחודיים ומסקרנים שאף זכו לסיקור במספר כלי תקשורת. אבל למרות שהיו עיתונאים שגילו התעניינות מסוימת ברעיונותיו של ריינולדס, הם תיגו את עבודותיו כסוג של בנייה היפית. רעיון יפה ואצילי, אבל נאיבי, לא ישים במציאות ובטח שלא יכול להוות אלטרנטיבה אמיתית לבנייה סטנדרטית. אך אם רעיונותיו של ריינולדס היו אולי היפים ונאיבים, המבנים שתכנן והקים היו מושתתים על עקרונות אדריכליים מבוססים היטב. קירות הבתים למשל היו מעוגלים, כיוון שהצורה הזו מאפשרת לקיר לתמוך במשקל רב יותר מאשר קיר ישר. האוויר שבפחיות הריקות שימש כבידוד טרמי לא רע ושמר על הטמפרטורה בתוך הבתים יציבה למדי. כנראה שאי אפשר לבנות גורדי שחקים מפחיות בירה ריקות, אבל הבתים שהקים בשנות ה-70 הוכיחו את עצמם כיציבים ועמידים, ואחד מהם למשל עדיין עומד על טילו במצב טוב יחסית מאז שנת 1972, למעלה מ-40 שנה. ריינולדס עצמו התגורר באחד מאותם בתים במשך תקופה ארוכה. ריינולדס לא היה האדריכל היחיד שהושפע מרעיונות ירוקים. החל משנות ה-70 הלכה המודעות הסביבתית וחדרה גם למיינסטרים של עולם הבנייה. אדריכלים רבים החלו לשלב במבנים שתכננו אלמנטים ידידותיים לסביבה, כגון שימוש בחומרי בנייה מקומיים במקום כאלה שיש לשנע אותם מרחוק, תאורה שמנצלת בחוכמה את אור השמש, מחזור, פסולת הבנייה וכדומה. אבל שילוב של אלמנטים ירוקים בבנייה סטנדרטית הוא לא קל, מכיוון שמתכנן הבניין נאלץ להתמודד עם מגוון גדול של אילוצים ושיקולים, ששמירה על איכות הסביבה היא רק אחד מהם. לדוגמה, שילוב של פאנלים סולריים כמקור לאנרגיה חשמלית מייקר במידה מסוימת את עלות הבנייה ביחס לבנייה רגילה. אמנם בטווח הארוך השימוש באנרגיית השמש חוסך כסף, אבל לא תמיד קל לשכנע את הלקוח לפתוח את הארנק היום בתמורה לרווח עתידי על הנייר. זאת ועוד, האפקטיביות המעשית של שילוב אלמנטים ירוקים בתוך מסגרת של בנייה סטנדרטית היא לא גבוהה במיוחד. למשל, מחקרים שנעשו על מבנים שתוכננו לפי תקן בשם LEED, שנחשב כיום כאחד התקנים המובילים בארצות הברית לבנייה ירוקה, הראו שבחלק לא מבוטל מהמקרים המבנים האלה לא חסכוניים בחשמל ביחס למבנים שאינם עומדים בתקן. אמנם יש לבנייה ירוקה יתרונות אחרים, למשל מי שעובדים וגרים בבתים כאלה בדרך כלל מרוצים ושמחים לעשות כן יותר מהממוצע, אבל עבור מייקל ריינולדס זה פשוט לא היה מספיק. הוא האמין שכדי למנוע את האסון האקולוגי ההולך ומתקרב שרע לנגד עיניו, יש לנקוט בצעדים החלטיים ודרמטיים הרבה יותר. עם הזמן, הרעיון המקורי לנצל פחיות ביר הריקות כחומר גלם לבנייה ירוקה, השתכלל והתפתח במוחו של ריינולדס לרעיון גרנדיוזי ושאפתני יותר. מבנה שיהיה מסוגל לספק את כל צרכיו באופן עצמאי. מבנה שכזה יהיה כמעט חלק מהטבע. הוא לא יצרוך משאבים מתכלים כגון נפט ופחם לחימום בחורף וקירור בקיץ. הוא לא יזהם את הסביבה בביוב. מבנה שכזה יהיה מנותק לחלוטין מהתשתית העירונית ויעמוד ברשות עצמו כמו ספינה שמפליגה לבדה בלב ים. זהו גם מקור השם שהעניק ריינולדס למבנה שעליו חלם. ספינת אדמה. Earthship. השאלה המתבקשת היא, עד כמה קשה לבנות בית כזה? על פניו, זה לא נשמע כמו אתגר מורכב במיוחד. הרי חשמל, ביוב ומיזוג הם המצאות מודרניות, וכל אורך ההיסטוריה נבנו בתים ללא אף אחת מהתשתיות האלה. במקומות רבים בעולם, למשל כפרים נדחים באפריקה, עדיין בונים המקומיים מבנים עצמאיים במרכאות, בהיעדר כל ברירה אחרת מן הסתם. אבל לא זו הייתה כוונתו של ריינולדס. כל אחד יכול לבנות בקתת קש ולקרוא לה בית. אבל מי מאיתנו ירצה לגור בבית ללא חשמל או מים זורמים? אנחנו כולנו יודעים איך זה לחיות בתנאים כאלה. אני את הטירונות שלי עשיתי בקורס טייס. טירונות של חיל האוויר היא אתגר פסיכולוגי מיוחד במינו. כולם מסביבך משתכשכים בבריכה של הבסיס, ורק אתה עושה את הצרכים בשירותי בול פגיעה. ובכל זאת, אני מוכן לחיות בלי ביוב, לא להתקלח שנתיים, ואפילו להסתדר בלי מיזוג לכמה שעות, אבל בלי חשמל אין לי אינטרנט, וכאן אני מותח את הקו. ריינולדס ידע שכדי שספינות האדמה לא יוותרו בגדר קוריוז בלבד, הוא לא יכול להסתפק בארבעה קירות וגג. עליו להעניק לדיירים תנאי חיים מודרניים על כל המשתמע מכך. אספקת חשמל סדירה, מים נקיים, סילוק של מי שפחים וכדומה. לכל אתגר שכזה היה פתרון כמובן. את החשמל אפשר להפיק משמש ומרוח, בביוב ניתן לטפל באמצעות מתקני מחזור, מים אפשר לשאוב מבארות וכו'. השאלה הגדולה הייתה, האם ניתן לשלב את כל הטכנולוגיות השונות האלה יחד בתוך מבנה אחד בצורה יעילה ומעשית? דוגמה לסימן שאלה שכזה היה רצונו של ריינולדס להיעזר בצמיגי מכוניות משומשים כחומר בנייה. צמיגים משומשים נחשבים למפגע אקולוגי חמור ביותר במדינות מתועשות. מיליוני צמיגים משומשים מצטמברים בערימות ענק במזבלות, מהווים מדגרות ליתושים, אחברושים ושאר מזיקים, וקשה מאוד למחזר אותם או לקבור אותם באדמה. בנוסף, אם מצבור צמיגים שכזה מתלקח, קשה מאוד לחבות אותו, והוא עשוי לפלוט אשן רעיל ומסוכן במשך חודשים ארוכים. מייקל ריינולדס תכנן לבנות את קירות הבתים שלו מצמיגים ממולאים באדמה דחוסה, שיונחו זה על גבי זה ויחוסו בטיט, כך שחיצונית ייראו כמו קיר רגיל לגמרי. הצמיגים המלאים והכבדים יציבים מספיק כדי לתמוך במשקל המבנה. על ידי השימוש בצמיגים יוכל ריינולדס ליהנות מחומר בנייה זול וזמין מחד, ולסייע בפתרון הבעיה האקולוגית של מצמורי הצמיגים מאידך. שני ציפורים במכה אחת. זו הייתה התיאוריה בכל אופן. בפועל, כפי שציינתי קודם, בבנייה רגילה, זמינות ועלות חומר הבנייה הם רק אחדים מתוך מגוון אילוצים ושיקולים שהאדריכל עומד בפניהם בשעת התכנון. שיקולי חוזק המבנה ועמידות לאורך זמן, למשל, הם שיקולים נוספים שמגבילים את בחירת חומרי הבנייה שעומדים לרשותו. מי מבטיח שקירות הצמיגים יהיו חזקים מספיק כדי לתמוך במשקל המבנה גם לאורך שנים רבות? מה יקרה אם יתגלה שבמרוצת הזמן צמיגי הגומי מתפוררים, מחלישים את הקירות, והמבנה כולו יקרוס ויתמוטט על ראשם של הדיירים? מה יקרה אם נזילות סמויות בימי גשם יפוררו את האדמה הדחוסה שבתוך הצמיגים, ויאלצו את הדיירים לבנות את הקירות מחדש כל מספר שנים? אלו רק מקצת השאלות שעליהן לא היו למייקל ריינולדס תשובות, מכיוון שלא היה לו ניסיון מספיק כדי לענות עליהן. הדרך היחידה לצבור ניסיון שכזה היא לתכנן מבנים בעצמך, לבנות אותם ולבחון את התוצאות בשטח. ריינולדס החליט להיות שפן הניסיונות של עצמו. הוא רכש 20 דונם של קרקע ליד טאוס שבניו מקסיקו, והקים שם ספינת אדמה ניסיונית. הוא התגורר במבנה ולמד על בשרו מה עובד ומה לא. אבל מבנה בודד לא מספיק כדי שניתן יהיה להסיק בעזרתו מסקנות אמינות, וריינולדס היה זקוק לשפני ניסיונות נוספים שיסכימו לחיות בספינות האדמה שלו ולבחון את הרעיונות החדשניים הלכה למעשה. למזלו, היו לא מעט אנשים שהסכימו להיות שפני ניסיונות שכאלה. אשתו של ריינולדס העידה בריאיון לסרט תיעודי שמייקל מושך אליו כל מיני אנשים בלתי שגרתיים. חלק מהסיבה לכך היא אולי המראה החיצוני שלו, ששונה בתכלית מהסטריאוטיפ המקובל של אדריכל מעונב ולבוש בקפידה. ריינולדס מזכיר יותר הומלס. יש לו שיער לבן ארוך ופרוע, זיפים ארוכים ומוזנחים למראה, והוא לובש בגדים מרושלים שנראו כאילו קנו אותם בחנות יד שנייה, כנראה מכיוון שריינולדס באמת קונה את הבגדים שלו בחנויות יד שנייה. אלמנט נוסף בקריזמה המיוחדת של ריינולדס היא הלהט הכמעט דתי שהוא משדר כשהוא מספר על ספינות האדמה ועל הצורך הנואש, כפי שהוא רואה זאת, למנוע מהאנושות להרוס את כדור הארץ. אשתו מתארת אותו כעקשן ואובססיבי, וזו אשתו הנוכחית שהיא הרביעית במספר. מעניין מה חשבו עליו שלוש נשותיו הקודמות. אבל מבנה האישיות הבלתי שגרתית הזו, שהוא שילוב מרתק של נאיביות היפית, יצירתיות אומנותית ומעשיות הנדסית, קסם מאוד לאנשים שחיפשו חיים מחוץ לקופסה. לקוחותיו של ריינולדס, האנשים שחיו בספינות האדמה הניסיוניות שלו, היו אנשים שכמו התאהבו בעצמאות ובחופש המוחלט שמעניק בית שלא קשור לתשתית העירונית. אנשים שהאמינו בשמירה על הסביבה, היו מוכנים להקריב חלק מהנוחות האישית שלהם עבור הרעיונות הירוקים. גם לשיקולים הכלכליים היה מקום כמובן, אבל סביר להניח שהם לא דחפו את האנשים שרכשו ספינות אדמה לעשות כן, שכן למרות שחלק מחומרי הבנייה, כמו צמיגים ואדמה שממלאת אותם, זולים מאוד, עדיין יש צורך בכמויות לא מבוטלות של עץ, בטון, פלדה, זכוכית ושאר חומרי הבנייה המסורתיים יותר. בנוסף, הביוב הממוחזר, החשמל הסולרי ושאר האלמנטים הירוקים בבנייה מחייבים שימוש בצנרת מיוחדת, בשבשבות ופאנלים סולריים יקרים, וגם תחזוקת הצנרת, המשאבות והפאנלים היא לא זולה, כך שבסופו של יום עלות הבנייה של ספינת אדמה נמוכה בסך הכל בשליש עד רבע מעלות בניית בית רגיל, שזה לא הבדל של שמיים וארץ. את מקום הרווח הכלכלי החליף בקרב לקוחותיו של ריינולדס רווח חברתי. חלקת האדמה הגדולה שרכש בניו מקסיקו הפכה לשכונה של ספינות אדמה, שתושביה, זוגות צעירים, אמנים ומוזיקאים, התגבשו לכדי קהילה הדוקה בעלת עקרונות ואידיאלים משותפים, באופן שמזכיר אולי את רוח ההתיישבות הקיבוצית אצלנו לפני 60 שנה. אותם מאמינים שהתגבשו סביב ריינולדס בטאוס, הם במידה רבה האנשים שליוו אותו ותמכו בו, גם בשנים מאוחרות יותר, בתקופה קשה שבה נראה היה שמיזם ספינות האדמה שלו עומד לטבוע כמו ספינה עשוית עופרת. הפרק בחסות מדולה, חברת השמה בתחום ההייטק ששמה דגש על ההתאמה הטובה ביותר בין התפקיד למועמד והמועמד לתפקיד. אז מה זה אומר כשאין התאמה טובה בין המועמד והתפקיד? במינימום זה אומר טרטור מיותר. המועמד צריך לחטט את רגליו לחברה לצורך הרעיון, והחברה צריכה להקדיש את זמנם של שניים או שלושה מראיינים, ובסוף לא יוצא מזה כלום. גרוע יותר, אם המועמד מתקבל לעבודה ובסוף מגלה שהוא לא אוהב את התפקיד, אז הוא עוזב ומתחיל לחפש עבודה מחדש, ואז כולם מפסידים. במדולה מתגאים בכך שבניגוד לחברות השמה אחרות, החיבור בין המועמדים והמשרות נעשה בפינצטה. כנרת, אחת ממייסדות החברה, תספר לנו עוד.
אנחנו עובדות עם לקוחות מדהימים, זאת אומרת כל החברות שלנו זה מרכזי מחקר ופיתוח בינלאומיים, או חברות סטארט-אפ מהמובילות והחזקות ביותר בארץ, או בכלל, רובן בינלאומיות, אין לי כמעט חברות שהן רק בארץ. ובגלל זה גם מעניינים אותי בעיקר אנשים שמחפשים את האתגר, שהם בקצה הטכנולוגיות. אנחנו מחפשות באמת את הטלנטים. כל בן אדם שאנחנו מגייסות, יש לו השפעה עצומה על החברה אליה הוא נכנס. ותפקידים מאוד מורכבים ומשמעותיים בחברה. יש שוני עצום בינינו לבין חברות אחרות. ובזכות הדיוק וההתאמה שאנחנו מספקות, הדוגמה הכי טובה זה חברת סטארט-אפ שפנתה אלינו לפני זמן מה, בבקשה הם גייסו למעלה ממיליון דולר, והיו צריכים לגייס את הגיוס הראשון שלהם, שזה מפתח אנדרואיד מאוד בכיר, שגם יהיה שותף טכנולוגי ויקבל אחוזים מהחברה, ולא שלחנו להם אף בן אדם עד לפני שבוע, ואותו בן אדם ששלחנו גם קיבל חוזה. זאת אומרת, במשך חודשיים, עד שלא הייתה התאמה, לא העברנו את הבן אדם, וככה אנחנו עובדות עם כל החברות.
אוקיי, אז איך אם עכשיו אני מחפש את המשרות טופ-אנד האלה, כמו שתיארת, איך אני מגיע אליכם?
קודם כל אפשר להגיע אלינו דרך האתר שלנו, יש שם את הפרטים של, גם שלי וגם של כל הבנות שעובדות איתנו.
שזה medula.co.il, נכון?
וגם אפשר לשלוח קורות חיים למשרות שמפורסמות וגם ככה סתם. מה שכן, אני חייבת להגיד שבכל מקרה שווה לשלוח אלינו קורות חיים, בגלל שכשיש משהו שהוא מעניין, רלוונטי, ואני רואה שהוא מתאים לפרופיל, אז אני פונה אליך ומציעה לך את, את האפשרות הזאת, ולפעמים זה דברים שחבל לפספס.
התמיכה, העידוד ובעיקר נכונות הלקוחות לשמש כשפני ניסיונות לרעיונותיו של ריינולדס, אפשרו לו לצבור את הניסיון שהיה זקוק לו. כל טעות או תקלה שנתגלו בבית מסוים אפשרו לריינולדס לשדרג את התכנון העקרוני ולהתקן אותו, כך שהבתים הבאים שיבנו יהיו מוצלחים יותר, ועם הזמן הפשילו הרעיונות השונים והשתלבו זה בזה לכדי תבנית סטנדרטית שכוללת תשתיות חשמל, מים, ביוב ובקרת אקלים, שכולן עצמאיות ואינן קשורות לתשתיות העירוניות המקובלות. מי גשמים ושלגים למשל נאספים במרזבים אל מאגר מרכזי ושם נשאבים אל הברזים בתוך הבית. מים אפורים, מים שיוצאים מהכיורים, מכונות הכביסה ומדיח הכלים, עוברים סינון ומולחים אל גינות שבהם גדלים עצי פרי וצמחי מאכל אחרים. הצמחים ואדמת החצץ שבגינון מנקים עוד יותר את המים אשר משמשים בהמשך בניאגרה שבאסלת השירותים. מהביוב שעוזבים את השירותים עוברים למסננים שמתארים אותם, ומשם לתאים בוטנים נוספים שמנטרלים רמות חריגות של חנקן במימי הביוב לפני העברתם לבורות ספיגה, שם הם מחלחלים בחזרה לאדמה. חשמל מיוצר באמצעות לוחות סולריים, שפשבות רוח ונאגר במצברים, ודוד שמש מספק מים חמים למקלחת. גנרטור שפועל על דלק ובלוני גז טבעי מהווה גיבוי לחשמל ולחימום המים בימים מעוננים. בקרת אקלים היא אתגר משמעותי במיוחד. לא כיף לחיות בבית אשר הופך לתנור לוהט בקיץ ולפריזר כפו בחורף. ועל כן לשמירה על טמפרטורה פנימית סבירה יש חשיבות אדירה מצד נוחות הדיירים. בבית רגיל אפשר לעזר במזגנים ובתנורים כדי לבסט את הטמפרטורה הפנימית, אבל בספינת אדמה מכשירים האלה לא באים בחשבון. תנורים ומזגנים הם באורח מסורתי מצרכני החשמל הכבדים ביותר ברוב משקי הבית. בספינת אדמה שאמורה לקבל את כל אספקת החשמל שלה מאנרגיה סולרית או מאנרגיית רוח, סביר להניח שלא ניתן יהיה להפעיל אותם לאורך זמן. אין מי שהיה שמח אם ביום מעונן, למשל, הוא יצטרך לבחור בין המזגן לבין הטלוויזיה, מכיוון שאין מספיק חשמל כדי להפעיל את שניהם בו זמנית. באדריכלות, עיקרון בקרת אקלים בסיסי מושתת על שליטה בזרימת חום ומעברו בתוך המבנה. חום הוא המושג שמתאר מעבר של אנרגיה מגוף אחד לגוף אחר. תמינו לעצמכם את החום כנוזל שזורם ממקום למקום ועובר בתוך החומר כמו מים דרך ספוג. זה לא התיאור הפיזיקלי הנכון, אבל ההקבלה של חום למים זורמים נוחה מאוד לצורך ההסבר. יש שתי דרכים עיקריות שבעזרתן ניתן לשלוט על זרימת החום. הראשונה היא בידוד או מניעה של זרימת החום. יש חומרים שמוליכים חום בצורה גרועה ומונעים ממנו לזרום ולעבור דרכם, כמו האופן שבו ניילון אטום למים. קלקר וצמר סלעים, שהוא סוג של סיבים מלאכותיים, הם דוגמאות לחומרי בנייה מבודדים. בית עטוף בשכבה טובה של בידוד לא יושפע באופן יחסי משינויי טמפרטורה חיצוניים, והטמפרטורה הפנימית שלו תישאר קבועה גם אם בחוץ יהיה קר מאוד או חם מאוד. אבל בידוד בלבד, גם אם הוא מוצלח ואיכותי, הוא לא מספיק. בידוד עובד בשני הכיוונים. באותו האופן שבו הוא מונע מחום לזרום לתוך הבית, הוא גם מונע ממנו לעזוב אותו. כך שאם הבית מתחמם כתוצאה מבישול, או אפילו בעקבות החום שנפלט מגופם של הדיירים, הבידוד לא יאפשר לו להתקרר. לשם כך מגייסים האדריכלים לעזרתם עיקרון פיזיקלי נוסף בשם מסה תרמית. המושג מסה תרמית מתאר יכולת של חומר כלשהו לספוג ולעצור חום, והוא שונה במהותו מבידוד. חומר מבודד מונע מהחום לזרום דרכו, בעוד שחומר בעל מסה תרמית גדולה אוגר בתוכו את החום לאורך זמן, ואז משחרר אותו גם כן לאורך זמן. אם באנלוגיה למים הבידוד התרמי שקול לניילון אטום שמונע ממים לעבור מצד לצד, אז חומר בעל מסה תרמית גבוהה הוא כמו מיכל מים גדול. אפשר למלא אותו במים בבוקר ולצרוך ממנו את המים בערב. למסה תרמית יש מקום חשוב בעולם הבנייה, ובחירה חכמה של החומר שממנו ייבנה הבית עשויה לחסוך לדייריו כסף רב. במקומות קרים למשל, אפשר לתכנן את הבית כך שהקירות יספגו את אור השמש ואת החום שמייצרת פעילות הדיירים בתוך מבנה ביום, ויפלטו אותו באיטיות במהלך הלילה. באופן זה, תנודות הטמפרטורה בתוך הבית מתונות ביחס לשינוי הטמפרטורה החיצוניים, ואין צורך בהשקעת אנרגיה רבה כדי לחמם או לקרר אותו. כאמור, שני העקרונות האלה, בידוד ומסה תרמית, מוכרות לאדריכלים מזה זמן רב. האתגר שעמד בפני ריינולדס היה ליישם אותם באופן יעיל ומושלם דיו, כדי שלא יהיה צורך כלל בחימום וקירור באמצעות מכשירים זוללי חשמל. את המסה התרמית הדרושה לו, אם כן, קיבל משני מקורות. הראשון הוא הצמיגים המלאים באדמת חוסה שבהם משתמש די לבנות את הקירות. אדמת חוסה היא בעלת מסה תרמית מצוינת, והקירות העבים אוגרים היטב את החום שעובר דרכם. המקור השני הוא הקרקע שעליה עומד המבנה, וגם אותה אפשר לדמות למיכל חום גדול. הטמפרטורה מתחת לפני השטח קבועה למדי, כ-15 מעלות צלזיוס, ושינויי הטמפרטורה החיצוניים בקיץ ובחורף כמעט ולא משפיעים עליה. ספינת אדמה היא מבנה נמוך שמחבק את הקרקע, וכך היא נהנית מהיציבות התרמית שמספק לה כדור הארץ. הגג עטוף בחומר מבודד כדי למנוע מאור השמש לחמם מאוד את הבית בימים בהירים, וחלונות זכוכית גדולים קולטים את קרני השמש ומחממים את הבתים בימים קרים. ריינולדס שילב בספינות האדמה גם מנגנון עברור שמעניק לדיירים שליטה נוספת על האקלים שבמבנה. בצד אחד של הבית, בתקרה, ישנו צוהר, ובצד השני של הבית, ברצפה, פתח שני. אוויר חם שמצטבר בתוך הבית נוטה לעלות מעלה ועוזב דרך הצוהר, ואת מקומו תופס אוויר טרי שנכנס לבית דרך הפתח הנמוך בצד השני. בדרכו פנימה, האוויר הנכנס עובר מעל האדמה הקרירה, וכך מתקבלת בתוך הבית זרימה טבעית של אוויר קריר, שהדיירים יכולים לשלוט על עוצמתה באמצעות פתיחת הצוהר בתקרה וסגירתו. ממזגן טבעי, אם תרצו. לאורך שנות ה-80 הלך וגדל המוניטין של ריינולדס בקרב פעילי איכות הסביבה. כלי התקשורת גילו עניין רב יותר בספינות האדמה שלו, במיוחד לאחר שכוכב טלוויזיה אמריקני בשם דני סוויבר שכר את שירותיו לצורך הקמת ספינת אדמה ענקית בסכום של למעלה ממיליון דולר. אבל למרות שספינות האדמה השתפרו והשתכללו במוצת הזמן, מעמדו המקצועי של ריינולדס בעולם האדריכלות הלך והורע. האבולוציה ההדרגתית שאפשרה לריינולדס לשפר את ספינות האדמה שלו הייתה כרוכה בלא מעט ניסוי ותהייה. וכשאני אומר תהייה, אני מתכוון לפשלות שהאדריכלים אחרים היו אולי עומדים לדין בגללו. למשל, סיפרתי קודם על חלונות הזכוכית הגדולים שמסייעים לחימום מבנה בחורף. באחת מספינות האדמה, משהו במיקום או בזווית שבה הוצבו החלונות היה שגוי, והתוצאה הייתה שמיקוד קרני השמש באחד החדרים היה כה חזק עד שמכונת כתיבה שעמדה על השולחן נמסה מהחום. ריינולדס עצמו הודה שרק במזל אף אחד לא השאיר תינוק בהריסה באותו החדר. ריינולדס גם הסתבך בתביעות משפטיות שהגישו כנגדו מספר לקוחות לשעבר במגוון תלונות ותואנות. למרות שרוב לקוחותיו של ריינולדס הבינו את אופיין הניסיוני של ספינות האדמה, היו כאלה שלא קיבלו בהבנה את הגגות הדולפים, את השירותים הסתומים או את הבעיות הרבות הנוספות שנתגלו במבנים לאורך השנים ודרשו פיצוי. תביעות אחרות עסקו בנושא הבעלות על האדמה. רוב ספינות האדמה הוקמו על חלקת קרקע שרכש ריינולדס ליד העיירה טאוס, והיו אמורות לעבור לבעלותם של הלקוחות. אבל ריינולדס, מסיבה לא ידועה, דחה את מועד העברת הבעלות למועד מאוחר יותר שלא היה מקובל עליהם. במקרים אחרים עסקו התביעות בעלויות הבנייה, שהתבררו כגבוהות יותר מהעלות שעליה הצהיר ריינולדס במקור. הלקוחות הכועסים האלה הגישו תלונות כנגד ריינולדס למועצת התכנון והבנייה המקומית בניו מקסיקו. כמות התלונות כנגד ריינולדס והדיווחים על תקלות ובעיות בספינות האדמה הגיעו לרמה שאילצה את הרשויות בניו מקסיקו להתערב. חלק מתפקידן של מועצות התכנון והבנייה הוא לוודא שאיכות הבנייה בשטחן עומדת בסטנדרטים מסוימים של תכנון ובטיחות, וספינות האדמה לא עמדו בסטנדרטים האלה כמובן. ריינולדס לא התווכח עם העובדות. הוא הצהיר בפה מלא ששבר את כל התקנות, החוקים והנהלים הקיימים, שהרי זה כל עצם העניין כשמנסים ליצור משהו חדש לגמרי, סגנון בנייה ששונה באופן מהותי מהסגנון הקיים. לרוע מזלו, פקידי הרשות לא היו מוכנים לקבל את הסבריו, וקשה להאשים אותם. אחרי הכל, אם כל אדריכל יתרץ תכנון גרוע שלו בניסוי ותהייה, הלקוחות הם אלה שיפגעו. בשנת 1990 נאלץ ריינולדס לוותר על הרישיון שלו לעסוק באדריכלות בתחומי ניו מקסיקו. זו ודאי הייתה פגיעה לא נעימה בגאווה המקצועית שלו, אבל היא לא השפיעה על העבודה בפועל. ריינולדס המשיך להקים את ספינות האדמה ונתן לאנשים אחרים לחתום על הניירות והמסמכים. המכה הכואבת באמת נחתה עליו ב-1997, כשקיבל צו המורה לו להפסיק באופן מיידי את הבנייה של כל ספינות האדמה. הפקודה הזו שמתה את הקרקע מתחת לרגליו. ללא היכולת לבנות ספינות אדמה חדשות, נעלם גם הבסיס הכלכלי של הפעילות כולה. ריינולדס נאלץ לפטר את כמעט כל העובדים בחברת הבנייה שלו. זו הייתה נקודת השפל העמוקה ביותר בקריירה של מייקל ריינולדס. בתוך פחות מעשור הוא הפך מגיבור ופורץ דרך בעולם האדריכלות הירוקה למי שמואשם בנוכלות וברשלנות מקצועית שגובלת בפלילים. ההתרסקות הכלכלית שהתלוותה אל ההתרסקות המקצועית עיררה אף היא את ביטחונו העצמי של ריינולדס. שתי ברירות עמדו בפניו. הראשונה הייתה לוותר, להתקפל בפני ועדת התכנון והבנייה ולקבל עליו את כל המגבלות, החוקים והתקנות המקובלים. משמעות ההחלטה הזו תהיה לא רק ההכרח להתמודד עם הר הבירוקרטיה האינסופית שריינולדס, כפי שאפשר לנחש מההיכרות עם אופיו המרדני, לא סבל, אלא גם איבוד חלק ניכר מהיכולת שלו לנסות רעיונות חדשים וטכניקות פורצות דרך בספינות האדמה. הברירה השנייה הייתה להמשיך ולהילחם, לגרור את רשות התכנון לבתי משפט שנה אחרי שנה, ולהמשיך לעמוד על זכותו לנסות ולהציל את כדור הארץ מעתיד קודר של דלדול משאבים וזיהום סביבתי חמור. ריינולדס שקל את שתי האפשרויות שעמד בפניו, הפך וחכך בדעתו, ואז קיבל את ההחלטה. הוא החליט לוותר. ריינולדס היה אולי חולם, לוחם, מורד, אבל הוא גם היה מציאותי. הוא הבין שאם יחליט להמשיך ולהילחם על דעותיו בבתי המשפט, לא ישיג דבר. כל הכסף המועט שעוד נותר לו התבזבז על שכר טרחה של עורכי דין, וזמן יקר התבזבז על דיונים משפטיים והמתנה לתוצאות האירועים, במקום שישקיע אותו בבניית ספינות אדמה חדשות. על כן, החליט ריינולדס לבלוע את גאוותו, וחזר אל מועצת התכנון כשזנבו בין רגליו. הוא הסכים לעמוד בכל התקנות והנהלים, או כפי שהוא תיאר זאת, חרה אינסופי של סוסים, כדי לזכות באישור הבנייה הנחשף. הוא שכר מהנדסים שיבצעו תכנון שכונתי מסודר, הביא פקחים שיאשרו את התקדמות הבנייה, ואפילו ארכיאולוגים שיסרקו את השטח כדי לוודא שאין בו ראשי חץ אינדיאנים עתיקים. ריינולדס הוציא מכיסו עשרות אלפי דולרים כדי למלא אחר הדרישות והנהלים, אבל עיקר ההתמרמרות שלו כנגד הרשויות הייתה עקב איבוד החופש שלו להיחשל. התקנות החדשות הגבילו אותו לדגם סטנדרטי של ספינות אדמה, ומנעו ממנו לנסות רעיונות חדשים שאולי היו נכשלים באופן מביש, אבל היו גם עשויים לשפר את המבנים ולהפוך אותם למעשיים, נוחים ואטרקטיביים יותר גם לציבור הרחב. ריינולדס ציין לא אחת את האירוניה שבעובדה שארצות הברית העזה לנסות בניו מקסיקו את הפצצות האטומיות הראשונות שלה, אבל לא מעיזה לתת לו לנסות ולהתקין שירותים טובים יותר בספינות האדמה שלו. מרמור או לא מרמור, האיפוק ונשיכת השפתיים עשו את שלהם, וב-2004 זכה ריינולדס באישור מחודש להמשיך ולבנות את ספינות האדמה בטאוס. ריינולדס לא ויתר על החלום שלו להציל את האנושות מעצמה. באחד הרעיונות העיתונאיים סיפר שהדמות הנערצת עליו ביותר היא זו של נוח המקראי, שכמו ריינולדס בנה ספינה כהכנה לאסון הולך ומתקרב, למרות שכל האנשים בסביבתו לעגו לו. ריינולדס לא רצה לאבד את היכולת לחדש את ספינות האדמה שלו ולשפר אותן, והחליט לנסות ולסלול כביש עוקף במרכאות סביב התקנות של מועצת התכנון. בשנת 2004 פנה אל בית המחוקקים של ניו מקסיקו ודחף יוזמת חקיקה שתעניק לו חופש פעולה נרחב יותר ותאפשר לו לנסות רעיונות חדשים ונועזים בספינות האדמה. ניסיונו של ריינולדס לשנות את המערכת מבפנים אילץ אותו גם לשנות את עצמו במידה מסוימת. הוא הבין שאם המחוקקים יראו מולם אדם לא מגולח, בעל שיער ארוך ופרוע ובגדים מרופטים, אף אחד לא ייקח אותו ברצינות. הוא קנה לעצמו חליפה איכותית, אסף את שיערו, והשתדל למתן את כמות הכללות והגידופים שפלט כנגד הממסד הבירוקרטי. אבל למרות מאמציו והשתדלותו, ניסיון החקיקה בפרלמנט של ניו מקסיקו כשל, והתקנות הקיימות נותרו ללא שינוי. ריינולדס לא זכה להתאבל על התבוסה במשך זמן רב. It's coming in a new way. It's coming again. בסוף שנת 2004 פגע הצונמי המפורסם בדרום מזרח אסיה והשמיד עיירות שלמות באזורי החוף לאורך המפרץ ההודי. אחד המקומות שנפגעו קשות היה קבוצת איים בשם איי אנדמן שבצפון המפרץ, וריינולדס קיבל פנייה דחופה מגורמים באים לסייע למקומיים שאיבדו את בתיהם בשיטפון. ריינולדס לבא 50 אלף דולר מהבנק, אסף שבעה מאנשי צוותו והמריא לאיי אנדמן. המראות שקיבלו את פניו היו קשים. הצונמי שפגע באים השמיד בתים רבים, הרס כבישים והחריב את תשתיות החשמל. בעירות המים המתוקים התמלאו במים מלוכים או שהורעלו בעקבות גופות שנסחפו לתוכן ונרכבו. התושבים היו במצוקה קשה ותלויים לחלוטין בחסדי סיוע ממשלתי שלא תמיד הגיע בזמן. אך היכן שהיה נזק והרס, ראה ריינולדס פוטנציאל. הצונמי הנסוג הותיר אחריו כמויות אדירות של פסולת, צמיגים, פחיות ולכלוך שנשטפו לכל עבר. הפסולת הזו הייתה בדיוק חומר הגלם שריינולדס היה זקוק לו כדי לבנות בתים. בנוסף על כך, אם היו באים נהלים וחוקים שהיו מקשים על סוג כזה של בנייה ניסיונית, גם הם נשטפו עם הזרם. המהנדסים המקומיים התלהבו מאוד לנסות את שיטותיו של ריינולדס, ולו רק מהטעם הפשוט שלא היו להם ברירות אחרות. ריינולדס חלק עם המקומיים את הניסיון שצבר במשך שנים של ניסוי ותהייה במדבריות של ניו מקסיקו. הוא לימד אותם איך לבנות קירות יציבים ועמידים מבקבוקי פלסטיק, צמיגים ואדמה דחוסה, ואיך לתכנן מבנה כך שמי הגשמים, שהאיים הטרופים היו משופעים בהם, יאספו אל באר שמתחתיו ומשם יישאבו אל הברזים. קשה להעריך מה הייתה ההשפעה המעשית של הסיוע וכמה בתים מאולתרים שכאלה הוקמו בפועל באיי אנדמן. אבל במבט לאחור ברור שהביקור באיים מוכי האסון היה נקודת מפנה חשובה בקריירה של ריינולדס.
Brought in some devastating pictures, of course, the tsunami that hit, what was that, pretty much the beginning of the year, right?
December 26th.
December 26th, the end of the year 2004, of course, wreaking devastation.
הסיקור התקשורתי של מאמצי הסיוע העיר את רעיונותיו של ריינולדס באור חיובי, ויצר אקלים של פתיחות כלפיהם בארצות הברית. לא פחות חשוב, הוא סייע להפיץ את בשורת ספינות האדמה אל מחוץ לארצות הברית, לא מעט בזכות האינטרנט והרשתות החברתיות. כתבות ורעיונות עם ריינולדס מתפרסמים בבלוגים ומגזינים שעוסקים באיכות הסביבה, והרצאות שהוא מעביר מועלות ליוטיוב. במאי בשם אוליבר הודג' יצר סרט קולנוע תיעודי אודות ריינולדס בשם לוחם הזבל, The Garbage Warrior, שסייע להעצים את התדמית הרומנטית של האדריכל חובב הסביבה ומלחמתו כמעט חסרת הסיכוי כנגד הבירוקרטיה הדורסנית. לתפנית הזו הייתה השפעה דרמטית על הקריירה של ריינולדס. בשנת 2007, אחרי שתי ניסיונות כושלים, הצליח ריינולדס סוף סוף להעביר בבית המחוקקים של ניו מקסיקו את התיקונים לחוק הקיים, שיאפשרו לו להמשיך ולשפר את ספינות האדמה תחת הגדרה של בנייה ניסיונית. הוא גם זכה באישור להקמת שכונה חדשה וגדולה של ספינות אדמה בטאוס, ואותה השנה גם הוחזר לו הרישיון לעסוק באדריכלות. באופן מפתיע, עושה רושם שהרשויות בניו מקסיקו הפסיקו להתייחס אל ריינולדס כאל נטל ומפגע בטיחותי פוטנציאלי, וכעת הם רואות בו כסוג של נכס תרבותי אותנטי. קהילות ספינות האדמה ליד טאוס והאוכלוסייה האקלקטית של אמנים, היפים ומוזיקאים הפכה להיות מוקד משיכה לתיירים, ולאחרונה החליטה המדינה להקים מרכז מבקרים חדש לצד שכונת ספינות האדמה כדי לקדם את הפוטנציאל התיירותי שלהן. ריינולדס גם הקים במקום מרכז הדרכה שמקבל סטודנטים ותלמידים מכל רחבי העולם ומלמד אותם את העקרונות שמאחורי הבנייה הירוקה. אחת ההתפתחויות החשובות בשנים האחרונות עבור המיזם היא ההצלחה שהוא זוכה לה מחוץ לארצות הברית. באתר האינטרנט שלו, ריינולדס מציע למכירה תוכניות מלאות והדרכה כיצד לבנות ספינות אדמה באופן עצמאי, ומדי פעם בפעם יוצא בעצמו להדריך יזמים ומהנדסים במדינות שונות. פה ושם צצות ספינות אדמה במדינות מערביות כגון צרפת ואנגליה, אם כי הן זוכות להצלחה הגדולה ביותר בעיקר במדינות עולם שני ושלישי, שבהן יש פחות בירוקרטיה ומידך צורך דחוף יותר בבנייה שלא תלויה באופן מוחלט בתשתיות עירוניות.
So we know that it's possible. We're always trying to make the design easier. And you know easier in using more indigenous materials to the area, so we are constantly evolving it, but we're starting to have success at having people replicate, and I think that's the idea.
כיום אפשר למצוא ספינות אדמה בסיירה לאון, ארגנטינה, בוליביה, קמבודיה, האיטי, הודו ומדינות רבות נוספות. ספינת האדמה הישראלית היחידה ככל הידוע לי נמצאת במעלות, והיא ביתם של אורית ואמנון לבב. תכנן אותה האדריכל דוד רנוב, שלמד אצל מייקל ריינולדס בשנות ה-90 ואף התגורר בעצמו באחת מקהילות ספינות האדמה בטאוס. האם עומדות ספינות האדמה לכבוש את העולם? האם בעוד 20 או 30 שנה נחיה כולנו בבתים עשויים מצמיגים ונאכל עגבניות שהושקו במימי האמבטיה שלנו? כמאמר הקלישה, לא קל לנבא, ועיקר לא את העתיד. המבקרים טוענים שספינות אדמה לא ישימות בקנה מידה נרחב מכיוון שהן רגישות מדי לתנאי האקלים. לא כל מה שעובד היטב בחום המדברי של ניו מקסיקו יכול לעבוד באותה המידה בכפור ובשלג של צפון אירופה למשל. וגם אם יצליח ריינולדס למצוא פתרון אקולוגי ישים לכל סביבה אקלימית, אני עדיין מתקשה להאמין שספינות אדמה יחליפו ביום מן הימים את הנוף העירוני של מגדלי פלדה ובטון. משהו ברעיון הזה נשמע לי אידילי מדי, כמו הסוף של סרט של דיסני. אתם יודעים מה? אני מקווה שאני טועה. זהו, עד כאן. הנושא לפרק בחר דולב גבע, שתרם לתוכנית במסגרת פרויקט מימון ההמונים, שערכנו לפני כשנה. אז תודה דולב גם על התמיכה בתוכנית וגם על הנושא מרתק שבחרת עבור. את התחקיר לפרק ערכה נירה עמית, ועל עריכת הסאונד היה מול כפיר נוח. מיד נמשיך אל פתרון החידה מהפרק הקודם, ברעיון מיוחד עם קלי, הקריינית של Curious Minds, הלוא היא הגרסה האמריקנית של עושים היסטוריה ועוד, אך ראשית שתי פרסמות הצעות. הפרק בחסות פיינל, מובילה עולמית בתחום המסחר האלגוריתמי, המגייסת מהנדסים, מפתחי תוכנה, מתמטיקאים ופיזיקאים בעלי יכולות אנליטיות גבוהות ומחשבה יצירתית. קראתי פעם, ואני כבר לא זוכר איפה, משפט חכם. אם אתה מגלה שאתה האדם החכם ביותר בחדר, כנראה שאתה בחדר הלא נכון. אני מעריך מאוד את החוכמה שבהצעה הזו. לסביבה שלך יש השפעה גדולה על ההתפתחות האישית שלך כאדם וכאיש מקצוע. בפיינל, רוב הסיכויים שלא תהיו הכי חכמים בחדר, מכיוון שהאנשים שעובדים בפיינל הם ממיטב המוחות בתחומם. בפרק הקודם של עושים היסטוריה, סיפרתי לכם על המסחר האלגוריתמי ועל האתגר של פיתוח אלגוריתמים חכמים שמסוגלים לזהות מגמה או פוטנציאל מבטיח בכאוס האדיר של הפעילות הפיננסית בשוקי ההון. תוסיפו לאתגר הזה את העובדה שבין החברות שעוסקות במסחר האלגוריתמי ישנה תחרות עזה על מי תצליח לפתח את האלגוריתם החכם והמצליח ביותר, וקיבלתם חבורה של מתמטיקאים, מתכנתים ומהנדסים מבריקים ובעלי המון המון מוטיבציה. אני גם יכול להעיד על איכות האנשים בפיינל באופן אישי, מכיוון שאי שם לפני 3 ומשהו שנים בערך, הוזמנתי להרצות בפני החברה באחד הכנסים, והיה לי העונג לשבת עם כמה מהחבר'ה שם, מאזינים ותיקים של עושים היסטוריה אגב, על כוס קפה לפני ואחרי ההרצאה. פיינל מגייסת למשרדיה בהרצליה מהנדסים, מפתחי תוכנה, מתמטיקאים, פיזיקאים ואנשי הייטק נוספים במגוון של תפקידים. אם אתם מחפשים סביבת עבודה נעימה שתיתן לכם המון מקום להתפתח ולצמוח, אם אתם מחפשים אנשים שכיף לעבוד איתם, אם אתם בעלי יכולות אנליטיות גבוהות ומחשבה יצירתית ומקורית, פיינל היא המקום בשבילכם. הקליקו על הבאנר של פיינל באתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.co.il. הזינו את פרטי הקשר שלכם בטופס, ונציג החברה יחזור אליכם בהקדם. הפרק גם בחסות אודיו אנג'ן, המציעה רמקולים ומגברים מותאמים במיוחד להזנה ממחשב או מקורות דיגיטליים אחרים, באיכות מקצועית ובמחיר שפוי. ירון צור הוא מאזין ותיק של עושים היסטוריה, והוא גם היבואן של מוצרי אודיו אנג'ן לישראל. כששוחחתי עם ירון לפני חצי שנה כבר, גיליתי עליו פרט מעניין. ירון עבד כשכיר בהייטק במשך כ-20 שנה, לפני שהחליט לעשות את ההסבה ליבוא מוצרי אודיו, ולא במקרה לתחום הספציפי הזה. ירון מגדיר את עצמו כחובב מוזיקה מושבע עוד מילדות, ולמרות שהוא לא רואה בעצמו אודיופיל, ההנאה ממוזיקה קשורה אצלו, כמו אצלי ואנשים אחרים רבים שאני מכיר, בקשר הדוק גם לאיכות השמע.
מגדיר את עצמי נטו כאוהב מוזיקה, מאז ומתמיד זה היה הדבר שהכי נגע לי, רגש אותי, כל הנקודות בהיסטוריה הזו, זאת אומרת שאני מסתכל על עצמי, בתור אם אני מסתכל על העבר, הן תמיד קשורות לתקליטים מסוימים, שירים מסוימים, אף פעם הנושא האודיופילי לא דיבר אליי, גם לא אהבתי אף פעם לשלם סכומים גבוהים, זה גם לא נראה לי הגיוני על ציודים של סטריאו, אבל עדיין תמיד הייתה לי מערכת טובה, והיו לי אוזניות טובות, ווקמן טוב, תמיד הייתי מהראשונים לאמץ את הדיסקמן, או את כל ה-MP3 פליירס הראשונים, וכמובן המהפכה שהביאה האייפוד, הדגש שאני נותן במוצרים שאני מביא הוא על לשמוע את המוזיקה שלנו במקום שאנחנו הכי הרבה אוהבים להיות בו, או למעשה שאנחנו מבלים בו את הכי הרבה זמן, ולעשות את זה בצורה הטובה ביותר. זאת אומרת, לעבוד עם רמקולים טובים, עם מגבר טוב, מגבר אנלוגי, במקרה של הרמקולים של האודיו אנג'ן, רמקולים בתיבות עץ, עם אלמנטים מצוינים, מתחבר בצורה או אלחוטית או עם כבל, ישירות אל המחשב. יש כאן למעשה איזושהי קפיצה שהיא מקבילה לקפיצה מטלוויזיה בסטנדרט דפינישן להי דפינישן. יש כאן איזה משהו שוואו, זה כאילו נפתח עולם חדש לגמרי של, של איכות של אודיו, שלא היינו מודעים לזה בכלל, שאפשר לקבל את האיכויות האלה ממערכת שהיא מערכת ביתית ועוד שמחוברת למחשב וכל כך נגישה.
זה יוצר בעיה אחרת, שאתה אחר כך לא יכול לחזור אחורה. זה הבעיה שלי.
נכון, זה דבר שאני מקבל למעשה, האמת היא שאני מקבל הרבה הערות מחבר'ה שבאמת עשיתי להם כבר את הספיץ' הזה, והם באמת נוכחו ולקחו את המוצרים והתחילו לעבוד ככה, ואומרים לי, ירון, אתה לא יודע איזה עבודה עשית לי עכשיו, השבתות שלי פשוט מושבתים בלהתחיל להעביר את כל ספריית המוזיקה או את כל ההורדות שעשיתי עד עכשיו, להעביר אותם לפלאקים, אבל זה ממש מתגמל.
כפי שהתקנתי אתכם בפרק הקודם, לגרסה האמריקנית של עושים היסטוריה כבר יש שם, Curious Minds, מוחות סקרנים. הפרק הראשון של Curious Minds יעלה לאוויר בתוך שבוע עד שבועיים אני מקווה, ויחד איתו יעלה לאוויר גם האתר החדש. סיפרתי לכם גם על אשת הצוות החדשה שלנו, קלי, שתקריין את הגרסה האמריקנית. למעשה היא לא תהיה רק הקריינית, אלא גם עורכת התוכן והלשון באנגלית, וזאת בזכות הרקע שלה ככותבת וקופירייטרית. כשחיפשתי קריין או קריינית לתוכנית, חיפשתי במפורש מישהו שמגיע מעולם הפודקאסטינג העצמאי, וחווה בעצמו את כל התהליך שאני עברתי עם עושים היסטוריה, על הקשיים ועל ההצלחות שלו. קלי מגישה פודקאסט משלה בשם The Highly Sensitive Person Podcast, והיא הרשימה אותי מאוד ברצינות ובמקצועיות שבה היא הפיקה אותו. אף נשמע רעיון קצר, 5 דקות, שערכתי עם קלי בתחילת השבוע, ובו תוכלו להכיר אותה ואת הפודקאסט שלה טוב יותר.
I'm currently based in Southern California, and I'm a writer and editor by trade. That's what I do for a living. And I run a blog called highlysensitiveperson.net, and I have a corresponding podcast that goes along with the blog. And I live here with my husband and my dog, just enjoying the beautiful weather in Southern California this time of year.
So, highly sensitive person, what does that mean?
Well, it's kind of tough to explain what it means to be highly sensitive. Another term for it is sensory processing sensitivity. It's like our senses are very sensitive. One way I describe it is kind of like this. Imagine that you experience the world around you 10 times more intensely, like hearing loud noises, strong odors, bright lights, caffeine, empathy, and other emotions. So sometimes it can be a benefit and other times it could be challenging. It's something that's hardwired in our brains. Something like 1/5 of the population is said to be highly sensitive. So we don't choose to be that way. And I could go on and on and on about it. But my whole goal with my podcast and my blog is just to help people learn about what it means to be highly sensitive. And then it doesn't mean that you're weak and it doesn't mean that you're wrong. And I give tips on how to deal with the challenges, the benefits, and I talk about personal stories that a lot of people can relate to. And I had my website, and so many people I know have podcasts. I mean, it's kind of a joke now, like everybody has a podcast. And it seems like such a wonderful way to reach people. And I also enjoy listening to podcasts myself. So I was thinking of other ways I could reach more people. I didn't want to go the YouTube route. So I thought, why not try podcasting? So I bought a cheap microphone and I just started doing some really short episodes. My episodes are about 5 to 8 minutes long. It's every week, every Tuesday I do an episode. And the feedback has been really, really wonderful. I'm actually surprised how many people it's reached. And the whole reason I do it and the whole reason I do my blog is I'm trying to help people, trying to help them learn about what it means to be highly sensitive, and that it doesn't mean that they're wrong or that there's anything wrong with them and that it's okay, and to kind of accept themselves more. So it's a really, really great feeling to know that I'm helping people and getting a lot of great feedback. So, yeah, that's how I got started in podcasting. I'm still learning all the time. I've improved and gotten a new, better microphone since then. And, yeah, that's my podcasting story.
בפרק הקודם הצפתי בפניכם את האתגר הבא. להגיע מהערך בויקיפדיה העברית על מסחר אלגוריתמי אל הערך על הסיגריה. נראה לי שהפעם מצאתם את האתגר הזה קצת קשה מדי, מכיוון שרק אלעד ואופיר רוב הציעו פתרונות בפורום שלנו. אלעד מצא את המסלול הקצר ביותר, 3 דילוגים בלבד, אבל הוא נעזר באלגוריתם חכם, אז נשאיר את הפתרון שלו בתור רפרנס נגיד. אגב, המסלול של אלעד עובר ממסחר אלגוריתמי לקרן נאמנות, לבנימין נתניהו ומשם לסיגריה. שאני חושב על זה עכשיו, זו הפעם הראשונה לדעתי בכל תולדותיה של עושים היסטוריה, שאמרתי את שמו של ראש הממשלה, או של כל פוליטיקאי עכשווי אחר. אסקפיזם במיטבו. אופיר רוב הציע פתרון ארוך יותר, אבל מעניין לא פחות. מסחר אלגוריתמי כידוע מתנהל באמצעות תוכנות. מהערך על תוכנה אנחנו מגיעים אל משחקי מחשב, ושם אנחנו מגלים שישנם משחקי מחשב שנחשבים כיעילים בטיפול בהפרעת קשב. בערך על הפרעת קשב וריכוז, אנחנו לומדים על הוויכוח לגבי הלגיטימציה של הפרעת קשב וריכוז כלקות אמיתית, ויכוח שאני בטוח שנתקלתם בו בשלב זה או אחר. השאלה העקרונית היא, האם הפרעת קשב היא בכלל תופעה אמיתית, או שמה מדובר בהמצאה או הבחנה שגויה מצד פסיכולוגים עם אצבע זריזה מדי על ההדק. על פי הכתוב בערך בויקיפדיה, בניגוד לתפיסה המוצגת לרוב בכלי התקשורת, אין מחלוקת מדעית אמיתית לגבי קיומה של הלקות, או בכל אופן לא מחלוקת עמוקה יותר מאשר מחלוקת בשאלה האם עישון יכול לגרום לסרטן. במילים אחרות, ישנו קונצנזוס נרחב למדי שהפרעת קשב וריכוז היא לקות אמיתית. זה גם מזכיר לי שלא מעט מאזינים ביקשו ממני להקדיש פרק להפרעת קשב וריכוז, ואני בהחלט מתכוון לעשות פרק על הנושא המרתק הזה. בכל אופן, ההזכור של עישון וסרטן מוביל אותנו אל הערך על עישון, ומשם אל הסיגריה. תודה לאופיר רוב על המסלול המרתק שבו הוליך אותנו מוויקיפדיה העברית. גם החידה הפעם היא מרוץ בויקיפדיה העברית. עליכם להגיע מהערך על בנייה ירוקה, מכיוון שאין ערך על ספינות אדמה בויקיפדיה העברית, אל הערך אודות העיירה רוקפור סון סולזו שבדרום צרפת. האם בונים ברוקפור ספינות אדמה? לא, אני חושב שלא. אז מה הקשר? יש קשר. כמו בחידה הקודמת, מותר לכם לערוך ערך מסוג קצרמר בוויקיפדיה כדי לסייע במציאת המסלול הקצר ביותר, ולמעשה מי שיוסיף תוכן לוויקיפדיה באופן הזה יזכה בבונוס של דילוג אחד פחות בתוצאה הסופית. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אתם מוזמנים לעשות כן על ידי רכישת פרקים מתוך ארכיון הפרקים שבאתר, על גבי דיסק און קי או להורדה דרך האינטרנט, שם ניתן לרכוש גם את כל ספריי. כל אחד מהם כמובן מגיע עם הקדשה אישית לכם או למי שתבחרו. אפשרות נוספת לסייע לנו בכך שתעזרו לנו להביא נותני חסות. השבוע שמעתי סיפור מעניין לגבי סטאר טרק, מסע בין כוכבים, שבאופן מפתיע אולי היה מאוד רלוונטי גם לעושים היסטוריה. אני מאזין קבוע של פודקאסט אמריקני בשם Security Now, ומנחה התוכנית סטיב גיבסון סיפר על פגישה מקרית שלו עם ג'ין רודנברי, היוצר של סטאר טרק, לפני שזה הלך לעולמו. גיבסון שאל את רודנברי מדוע הסדרה המקורית של סטאר טרק, זו של שנות ה-60 עם קרק וספוק, זכתה רק ל3 עונות בלבד לפני שירדה מהמסך. הרי זו סדרה מאוד פופולרית, עם מעריצים שרופים שממשיכים לדבר עליה גם אחרי 40 שנה. אז איך יכול להיות שמנהלי רשתות הטלוויזיה פספסו בזמנו את הפוטנציאל הכלכלי של פרסומות בסדרה כזו? רודנברי סיפר לגיבסון שהסיבה לכך הייתה שבאותה התקופה נילסן, החברה שעורכת את סקרי הרייטינג בטלוויזיה, עדיין לא ביצעה פילוח דמוגרפי של הקהל. בסקרים שלה אז, ילד בן 3, צופה בן 35 וסבתא חביבה בת 80 נספרו כולם יחד באותה החבילה. כשמודדים כך את הרייטינג, הביצועים האובייקטיביים של סטאר טרק היו בינוניים למדי. אחוזי הצפייה שלה לא היו מרשימים ביחס לתוכניות אחרות באותה התקופה ולכן היא ירדה מהמסך. אבל מה שנילסן לא הבינו אז היה שצופים בגילי 18-35 למשל אהבו מאוד את סטאר טרק בזמן שילדים וקשישים לא הבינו במה מדובר בכלל. ולכן הרייטינג הכללי היה אולי נמוך, אבל הרייטינג בקרב הפילוח הדמוגרפי שבני 18-35 היה אדיר, ולראיה ההשפעה התרבותית המתמשכת של הסדרה הזו עם משפטים כמו He's Dead Jim ו-Beam Me Up Scotty, שנכנסו לשפה המדוברת. הסיפור הזה הזכיר לי מאוד את עושים היסטוריה ואת עולם הפודקאסטים בכלל. לעושים היסטוריה יש משהו כמו 80 אלף מאזינים קבועים וקבועים למחצה, שזה מספר יפה, אבל אם משווים אותו לסרטון יוטיוב מצליח של חתול שמנגן על פסנתר, או לרייטינג של תוכנית ספורט ברדיו האזורי, אז הוא לא נשמע מרשים במיוחד. אבל כמו אצל סטארטרק, מה שהמספר הזה לא מגלה הוא את הפיתוח הדמוגרפי של הקהל. אני לא צריך לספר לכם על הקהל המיוחד שלנו, אתם יודעים מי האנשים שמקשיבים לתוכנית, זה אתם. מהנדסים, רופאים, עורכי דין, סטודנטים, תלמידי בית ספר מחוננים, ואנשים שימשיכו לראות את עצמם כתלמידים גם כשהם יהיו בני 80. אני פוגש אתכם במפגשי המאזינים שלנו, ואני יודע באיזו קבוצה מדהימה של אנשים אינטליגנטים מדובר. אנחנו צריכים לשכנע את המפרסמים הפוטנציאליים שלנו, שהקהל של עושים היסטוריה ומאזיני פודקאסטים בכלל, הוא קהל שכדאי להגיע אליו. וכאן, אנחנו נשמח להיעזר בכם המאזינים, אם החברה או הארגון שלכם מתכוון לפרסם במדיה כלשהי, בין אם זו חברת הייטק שמגייסת עובדים, או אוניברסיטה שמחפשת לקלוט סטודנטים, או אפילו בית קפה שרוצה למשוך אליו את הביאליקים והאלתרמנים של ימינו, ספרו להם על עושים היסטוריה. זו העזרה הטובה ביותר שתוכלו להגיש לנו. כתוב את המייל שלנו לפרטים נוספים על הפרסום בתוכנית, run@ranlevi.com. עושים היסטוריה הם ענת וייסברג, נירה עמית ונתן פוזניאק על התחקירים במרטף, ניר סייג, כפיר נוח ונועם דגן מבשלים את עריכת הסאונד במטבח, דינה בר מנחם מדבקת את שגיאות הלשון שלי בסלון, קלי אולוקלין מגישה את הגרסה האמריקנית מהמרפסת הצופה לים, נועם קופרשטיין ונעמה לב על הגרפיקה במסדרון, ניר חולי מנינג'ה מנקי על ניהול הרשתות החברתיות בגינה, ניר דהן מעביר לכם את הזמן עם חידות בשירותים, דני תימור אחראי לחסויות והניהול העסקי מפינת האוכל, ואני, רן לוי, כותב ומקליט בעליית הגג. באמת. אנחנו נשתמע בעוד שבועיים. להתראות.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com.
In this house we obey the laws of thermodynamics!